שבי כטוב לב המלך ביין, אמר למאומן, ביסח ארבונה, ביקסה ואבקתה, זיתר וחרקש, שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראי. ותימן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך, אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. אנחנו נמצאים סמוך לחג הפורים, ואויל וזהו השיעור לפני פורים, אז נעסוק במגילה. זוהי סוגיה שכבר דיברנו בה, אבל בכל זאת אין בית מדרש ולא חידוש. נשתדל להוסיף, לראות קצת עומק נוסף בדברים הידועים, כדי שבאמת נהיה מוכנים לקריאתה של המגילה, וכמובן לראות איך היא יורדת ומגיעה עד אלינו. השאלה המרכזית הנשאלת כבר בפתיחת המגילה היא בעצם כל פרק א' מיותר. כל המתח בין אחשוורוש ובשתי, מה זה נוגע לנו? היה ראוי שהמגילה תתחיל אחרי שבשתי יורדת מהבמה, כפי שנאמר בירושלמי שאחשוורוש הרג אותה. המלך ממנה ועדה שתחפש לו אישה, יש להם כוח לקחת כל אחת שנראה להם שהיא מתאימה, וכאן אסתר נכנסת לתמונה. בעצם כל הפרק הראשון הוא לא חשוב לנו. התשובה היא שעד הרבה, בדיוק הפוך. הפרק הראשון הוא המפתח לכל הבנת המגילה. וההסבר הוא, כאשר אחשוורוש בפסוק י' א' מבקש להביא את אשתו, אז נאמר כדאי לעשות קו, להביא את ושתי המלכה. פסוק י' ב' עוד קו, ותימהן המלכה ושתי לבוא. אז עבורנו השינוי בין ושתי המלכה והמלכה ושתי הוא לא נראה כשינוי יסודי וחשוב. אבל אומר המלבים, נאמר את זה קודם בעל פה ונראה את זה בפנים, דבר פילי פלאים, שזה המפתח לכל המגילה. כל הנישואים בין אחשוורוש ואשתו היו מלאים בלחץ, במתח. כל הזמן היא אומרת לו, תזכור, מי אתה? סך הכל מנקה את הסוסים של אבא שלי. ואני בא ממשפחת מלכים. אמא שלי וסבתא שלי ואבא שלי ואבא של אבא שלי. ובזכותי אתה מלך. אז תזכור לחיות בגודל הטבעי שלך. לא לדמיין שאתה יותר ממה שאתה באמת. וזה מאוד הפריע לו. לכן אחשוורוש עושה משתה לכל הנציגים של 127 מדינות מתוך מטרה אחת, שבמשתה הזה לפני כולם היא תבוא והוא יניח לה על הראש את הכתר, וכולם יראו שהיא מלכה בגללו. אז לכן הוא מבקש להביא את מי? את ושתי המלכה. קודם את ושתי, אחר כך את מלכה. היא אומרת לו, חבל על הזמן, לא יעזור לך. אני קודם מלכה, ואחר כך אני ושתי. וכשזה קורה, סוף פסוק י"ב, ותימן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך, אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד, הוא כועס כלפי חוץ, שהיא לא באה, אבל יותר גרוע, וחמתו בערה בו. בתוך תוכו הוא מבין שהיא קלקלה לו את כל התוכנית. וכך כותב המלבים בקטע השני. ותימהן, מבאר, כי מה שבשתי לא רצתה לבוא היה, על כי הבינה כוונתו שרוצה להורידה ממעלתה, שחשבה עד עתה שיש לה חלק במלכות מצד נחלת אבותיה. ולכן, לפי דעתה היא המלכה ושתי, שמלכותה מצד עצמה. על כן לא רצתה לבוא משני טעמים. א', בדבר המלך, יען שפקד עליה שתבוא באופן שיתראה שאין לה חלק במלוכה, ולא תלבש הכתר תרם בועה לפניו. ב', אשר ביד הסריסים, אשר ציווה להביא על ידי הסריסים, שכדאי בזיון וקצף, הוא לא בא לקחת אותה בעצמו, הוא שולח איזה שליח. לכן, בזה הפרה כל הצטו, שרצה להחזיק במלכות מצד עצמו, והיא עמדה נגדו לאמור שמלכותו לא נצמח רק על ידה, ועל זה והקצוף המלך מאוד רצה לומר, כי יש הבדל בין קצף ובין חימה. הקצף הוא בגלוי, והחימה מורה על שמירת הקנאה בליבו, בלי יגלה מן השפה ולחוץ. היו בזה שני טעמים. הקצף הגלוי הוא כועס שסירבה לעשות מצוותו, שזה היה בפרסיה. והחימה הפנימית אשר בערה בליבו, על שעל ידה נתבטלו כל מחשבותיו, וכל מה שטרח עדנה בסעודה למען ימלוך ממלכה בלתי מוגבלת, היה עתה לאפס. ויען שזה לא יכול להגיד, כי העצות האלו היו צפונים בליבו, לא הראה הקצף הזה, רק חמתו בערה בו. וכשהמצב הזה קורה, אז מה קורה? פילי פלאים. נאמר בקטע הראשון, פסוק י' ג', ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין, והקרוב אליו קרשנה, שטר, אדמתה, תרשיש, מרץ, מרסנה, ממוכן, שבעה צרי פרס ומדי, רואי פני המלך. מה זה רואי פני המלך? אומרים חז"ל בקטע השלישי, רואי פני המלך תמיד ומכירים קריצותיו ורמיזותיו, זאת אומרת יודעים את כל השטיקים שלו, יודעים בדיוק למה הוא מתכוון, ואז הם פוענים לפי הסיסטם שלו, מה עושים במלכה ושתי, זאת שחושבת שקודם היא מלכה ואחר כך היא ושתי. פסוק ט"ז, היום הממוכה לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו עבדה כדי לעשות קו, ושתי המלכה. הוא יודע שלפני אחשוורוש זה מאוד מסוכן להגיד המלכה ושתי, אז הוא אומר ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים לעבדות בעליהם ביניהם, באומרו המלך אחשוורוש אמר לאבי שוב עוד קו את ושתי המלכה לפניו ולא בא. לכן פסוק יוצאת, אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יבוא, אשר לא תבוא מי ושתי, אין יותר מה מלכה. הסיפור נגמר, היא יורדת מהבמה, כפי שנאמר בירושלמי, אחשוורוש החליט להרוג את אשתו. כמובן הוא לא יכול להישאר בלי אישה, חלק מגינוני המלכות שתמיד תהיה אישה לידו, אז ממנים ועדה שתבחר לו אישה. הוועדה הזאת יכולה לעשות מה שהיא רוצה, לקחת את מי שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה ומאיפה שהם רוצים. וכך בדיוק קורה בקטע הרביעי, כדי לעשות כך בתחילת הפסוק, ותילקח אסתר אל בית המלך אליה וגי שומר אנשים, ותילקח, היא לא רוצה ללכת. ויותר מזה, היא גם מסבירה לאלה שבאים לקחת אותה, תבינו, אני כבר מאורסת, אני מקודשת. אירוסין של הגמרא, אירוסין של פעם, זה לא היום המסיבות שעושים. זה שהבעל כבר נותן לאישה את הטבעת, ואומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה בישראל. אומרת אסתר, אני כבר מאורסת לבחור הזה, למרדכי. וכך נאמר בקטע החמישי, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבת, תנא משום רבי מאיר, אל תקרי לבת, אלא לבית. הם כבר מאורסים, לא רוצה ללכת. אבל אף אחד לא שואל אותה. זה לא מעניין את אף אחד. הם לוקחים אותה וזהו. אז כשהיא בחוץ, לפני החוץ, ליד הדלת, עומדת ליד המזוזה, אומר לה מרדכי, תבטיח לי דבר אחד, את לא אומרת כלום, חוץ משם וכתובת. שום דבר. וכך נאמר פסוק יוד, כדי לסמן אותו, לא יגידה אסתר את עמה ואת מולדתה. כי מרדכי ציווה עליה אשר לא, תגיד. אבל מרדכי בשוק. מה קורה פה? לקחו כזאת צדקת לחיות עם אחשוורוש? בטח הקדוש ברוך הוא מבשל פה משהו. ולכן פסוק י"א, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. אומר על זה רש"י בקטע השישי, זה אחד משני צדיקים שניתן להם רמז ישועה, דוד ומרדכי. דוד שנאמר גם את הארי גם הדובי כעבדך. אמר דוד, לא בא לידי דבר זה, אלא לסמוך עליו, להילחם עם זה. דוד אומר, הרקתי את האריה ואת הדוב, זה לא שאני סופרמן, אלא הקדוש ברוך הוא מדבר איתי. אני לא מבין מה הוא אומר לי. זמן קצר לאחר מכן, שהוא רואה את גוליאת עומד לפניו, הוא אומר, הבנתי, כמו שאתמול ניצחתי את האריה, היום אני אנצח את מי? את גוליאת. אותו דבר מרדכי, הבין שיש פה משהו, הוא לא הבין בדיוק מה קורה, וכן מרדכי אמר, לא הרה לצדק את זו שתילקח למשכב הראל, אלא שעתידה לקום להושיע לישראל. לפיכך היה מחזר לדעת מה יהיה בסופה. זאת אומרת, הוא הבין, מתבשל כאן משהו, הדרך היחידה לברר מה הולך להיות, זה להסתובב סביב הארמון, אולי לקבל מעט אינפורמציה. מה קורה בפנים? בתוך הארמון מגיעות אלפי נשים. לא כולם זוכות להגיע למלך. הן עוברות שלבי מיון, והקבוצה שעוברת למיון האחרון, לוועדה האחרונה שבודקת אותם, הם מחליטים מי נכנסת למלך. זה לוקח שישה חודשים. כי שישה חודשים בשמן המור, שישה חודשים בשמן המשחה. זאת אומרת, זה סיפור של חודשים שלמים. ואז מה קורה בקטע השביעי? עוד קו, ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש, אל בית מלכותו. בחודש העשירי הוא חודש טבת בשנת שבע למלכותו. היא כבר כמה חודשים בארמון, עכשיו בשנת שבע למלכותו, הוועדה הבודקת מחליטה, היא נכנסת למלך. איך קורה דבר כזה? הרי היא לא רוצה ללכת. אין לה שום עניין להתחתן איתו. היא ודאי בשישה חודשים בשמן המור ובשישה חודשים בשמן המשחה לא משתמשת לא במור ולא בשום דבר אחר. אז איך נכנסת למלך? זה פילי פלאים. אם נלך בעקבות המלבים שפתח לנו פתח, נראה פה קו שחוצה את כל המגילה, ונלך עם המלבים ורשי ביחד ונראה פה דבר פילי פלאים. כל אחת שמגיעה לארמון ממלאת שאלון עם איזה 100 שאלות. לשאלון הזה מצרפים רזומה, קורות חיים, המלצות, כל אחת פותחת פייל, וזה עובר לוועדה. הם רואים, עושים אינטביו, עובר לוועדה הבאה, ועוד ועדה. וכך זה עובר מקבוצה לקבוצה, עד שהאחרונות נכנסות למלך. הנה פה נמצאת בחורה, מקבלת לענות על 100 שאלות, עונה רק על 2. שם, אסתר בת אביחי, כתובת, שושן הבירה. חוץ מזה, כלום. אין המלצות, אין רזומה, אין כלום. אומרת הוועדה, רגע, רגע. בחורה כזאת, אם המלך יואב, לא יהיה שום בעיה בנישואין. היא לא תקום בבוקר ותגיד לו, אני בת מלכים, ואתה בעצם היית זה שניקית את הסוסים של ההורים של אשתך הקודמת, ולך הם בכלל ייחוס, וכל הייחוס וגילוני המלכות באים ממני. אחת כזאת, בלי ייחוס, בלי משפחה, בלי כלום. אם המלך יואב, זה מתכון בטוח לנישואים מוצלחים. לוקחים אותה, שמים את הפייל הזה למעלה, היא נכנסת למלך. וכשהיא נכנסת למלך, מה קורה בפנים? פסוק זין, ויהב המלך את אסתר, שימו לב, ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, כאן כדי לעשות קו, וישם כתר מלכות בראשה. וימליכיה תחת ושתי. אותו חלום שהיה לו לעשות עם ושתי, לפני כל השרים, להניח את הכתר על ראשה, הנה, עכשיו הוא יכול לעשות את זה עם מי? עם אסתר. פסוק הבא, ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה אסתר, והנחל המדינות עשה ויתן מסת כיד המלך. פילי פלאים, את משתה אסתר. היא לא מה? היא לא מלכה. היא בעצם לא שותפה במלכות. היא מקבלת איזה סוויטה באחד הקומות בארמון, עם משרתים ועבדים ושפחות, וזהו. היא לא שותפה. זה משתה אסתר. ומכיוון שהיא לא שותפה במשתה, היא לא שותפה, סליחה, במלכות, פסוק הבא. ובהיקבט בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. שוב פעם מודיעים, המלך מחפש אישה. מרדכי בשוק. ברור לו שהרגו את אסתר, בדיוק כמו שהרגו את מי? את ושתי. רק לפני חודש, חודשיים, היו חגיגות, היו הקלות במסים, היו משתאות בכל מקום, המלך מצא אישה, ופתאום מכריזים עוד הפעם המלך מחפש אישה. מה קורה פה? למרדכי היה ברור שיש פה בעיה רצינית. ומרדכי יושב בשער המלך. הוא מנסה לקבל אינפורמציה. לנו ברור מה קורה. היא לא אישה, שותפה במלכות. היא מקבלת את החדר שלה, את הארמון שלה, את האגף בארמון, וזהו. והמלך עושה מה שהוא רוצה. מרדכי לא יודע את זה, ואסתר לא יכולה להגיד את זה. למה? פסוק אחרי זה. פסוק כ', אין אסתר מגדת מולדתה ויתמה, כאשר ציווה עליה מרדכי. ואת מאמר אסתר, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו. זאת אומרת, היא שומרת על ההבטחה, היא לא מדברת. היא לא יכולה להעביר אינפורמציה למרדכי מה קורה בפנים. מרדכי בחוץ לא יודע מה קורה בפנים. המצב מסובך, ברור לו אולי שהרגו אותה. אז תראו מה קורה, מרדכי בחוץ ולא יודע מה קורה בפנים. היא בפנים לא יכולה להגיד כלום. בין שניהם ממשיך המן בפתרון הסופי. להשמיד, להרוג ולאבד טב ונשים, נער וזקן ביום אחד. והאגרות כבר יצאו חתומות בטבעת המלך. המצב מסובך מאוד. מרדכי מבין שהדרך היחידה להעביר אינפורמציה רצינית לאסתר שבפנים, אם היא בפנים, זה לעמוד בשער המלך, לעשות הפגנה גדולה, לקרוע את הבגדים, ואז כאשר ייכנסו וייצאו אנשי המלכות, העבדים, השפחות, אולי ההודעה, מה שקורה בחוץ, תגיע לאסתר. וזה מה שקורה בדיוק בקטע השמיני. ותבואנה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחה למלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולהסיר שקו מעלה ולא קיבל. מדובר בחודש ניסן, באותו חודש שהגזרה יצאה לפועל, באותו חודש שהמן עשה את הגורל, והאגרות נשלחו, מרדכי קורא את בגדיו, אסתר שומעת, היא אומרת, מה קורה פה? נמצאים הרי בין גויים, בין גויים לא עושים הפגנות, מנהלים מסע ומתן דיפלומטי, אם אין דיפלומטיה אין שום סיכוי לקבל, זה לא הבית שלנו, שאפשר לעשות הפגנות, היא שלחת לו בגדים. מרדכי לא מקבל את הבגדים, הוא אומר, הגענו למצב כזה, אין יותר בגדים, אין דיפלומטיה, המצב מסוכן מאוד, ותקרא אסתר להתך, מסריסי המלך, אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. מי זה היה התך? חז"ל אומרים, התך היה דניאל. כי על פיו היו מחתכים כל דברי המלכות. היא סומכת עליו. לך תברר אצל מרדכי מה קורה. ויגד לו מרדכי פסוק זן את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף, אשר המן, אמר המן לשקול, על גנזי המלך ביהודים לאבדם. לפילי פלאים, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו. מה זה קראו? ויגד לו מרדכי את כל אשר קרא. קראו, הוא מדבר איתה בקודים. בא עלינו בן בנו של קראו. אתם יודעים מי זה בן בנו של קראו? בשבת נקרא, זכור את אשר עשה לך המלאק, אשר קרחה בדרך. בן בנו של קראו בא עלינו. זה סיפור אחר. כשהמלאק מגיע, דיפלומטיה כבר לא עוזרת. והוא גם שולח את האיגרת שהמן שלח, והוא מבקש ממנה להיכנס למלך. ואז תראו מה אסתר עונה לו, פסוק י'. ואת אומר אסתר, להתך. שמים לב, היא לא אסתר המלכה, היא רק אסתר. ותצווהו אל מרדכי, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה, אשר יבוא אל המלך, אל החצר הפנימית, אשר לא ייקרא אחד דתו להמית, לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה כדי לעשות קו, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. מרדכי, תבין מה קורה פה, אני בכלל לא יודעת מה אתה מספר עכשיו. אני לא שותפה במלכות, אני לא הולכת למלך, אנחנו לא חיים ביחד, כשהוא רוצה אותי הוא קורא לי, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. אני פעם ראשונה שומעת את זה. עכשיו תזכור, אם אני הולכת למלך בלי רשות, מה הוא יעשה? הוא יהרוג אותי. אז מה הרווחת? אני אפילו לא יוכל לדבר איתו. אז כדאי שתחכה עוד קצת, הוא בטח יקרא לי עוד כמה ימים, ואז אני אוכל לדבר איתו. אין טעם שאני אכנס אליו עכשיו, הוא מיד יהרוג אותי. ויגידו למרדכי את דברי אסתר, פסוק י' ג', ואומר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר כדי לעשות קו, ואת ובית אביך תובדו. מה פירוש בית אביך? אסתר, את זוכרת מסבא שלך? סבא שלך הוא שאול המלך. הסבא הזה שלך, אמרו לו, בוא, יש לך הזדמנות להשמיד את המלאק. ואז הוא התחיל לחמול עליהם, על הצון ועל הטף ועל הגג. אז הנה, עכשיו קיבלנו את התוצאה של זה. אמן היום הוא בגלל סבא שלך אתמול. את יכולה עכשיו לתקן את החש של סבא, ולהציל היום את כל עם ישראל. אם תעשי את זה טוב, ואם לא, את ובית אביך תובדו. זה ההזדמנות שנותנים לסבא שלך, דרכך, לתקן את מה שהוא קלקל. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי. שוב, היא רק אסתר. לך כנוס את כל היהודים, הנמצאים משושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. לילה ויום. גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, כדי לעשות קו, וכאשר עבדתי, עבדתי. אומרת אסתר למרדכי, תראה, אני שומעת מה שאתה אומר לי, רק אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד. אמא ואבא, אין לי, כבר הרבה שנים. אני כבר נמצאת בבית סוהר הזה, שנקרא ארמון המלך, 5 שנים. משנת 7 למלכותו, ועכשיו אנחנו נמצאים בשנת 12 למלכותו. אני נמצאת בבית סוהר אמיתי. עכשיו תזכור מה קורה פה. עד היום, מה שנתן לי את הכוח להחזיק מעמד, כי אני מקווה יום אחד לחזור אליך. ועד היום, שהחשברוש היה קורא לי לבוא אליו, זה היה באונס. אשת איש שניבלת לגוי באונס מותרת לבעלה. עכשיו תזכור מה אתה רוצה ממני, שאני אלך אל החשברוש. זאת אומרת, אני הולכת אליו מרצוני, זה כבר יותר לא באונס. אז אני גם אסורה לך, אז אין לי לא אמא ולא אבא ולא אותך. אז אתה מבין לאיפה אתה שולח אותי? אם אתה מבין ואתה רוצה שאני אלך, אני הולכת, אבל רק תבין מה יהיה אחרי זה. אומר למרדכי, תלכי. מי מסביר את זה? רשי, בקטע העשירי. ואשר לא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. בשורה השלישית. כאשר התחלתי ללך לאיבוד, אלך ועמות. כאשר עבדתי מבית אבא, עובד ממך. שמעכשיו שאני ברצון ניבלת לגוי, אני אסורה לך. אז מה אתה מחליט, מרדכי? שאני אלך או לא אלך? אומר למרדכי, תלכי. אומרת לו אסתר, בסדר. יש לי רק בקשה אחת. צומו עליי, אל תאכלו ואל תשתו. גם אני ונערותיי אצום. 3 ימים. אמרנו כבר הרבה פעמים בשם הגרא. מתי זה היה? פסח. צומו עליי, אל תאכלו כזית מצה, ואל תשתו 4 כוסות. זאת אומרת, זה היה פסח שכל עם ישראל לא קיים את המצוות מהתורה. אכילת מצה, לא קיים את המצווה של שתיית ארבע כוסות. גם אסתר. וכך, ביום השלישי, אסתר בשעת הצום, בקטע ה-11, והיא ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו, בבית המלכות, נוכח פתח הבית. תראו איזה פסוק מסובך זה. ותעמוד אסתר בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית. בעברית פשוטה, זה מלך עם פרנויה. הוא כל הזמן מפחד שרוצים להרוג אותו. אז גם כשהוא יושב בארמון, הוא רואה כל מי שעובר ברחוב. אף אחד לא יכול להפתיע אותו. ובמצב הזה, הוא רואה את אסתר מתקרבת. והיא קירות המלך את אסתר, המלכה, עומדת בחצר. נשא חן בעינם. היא פתאום מרגישה כמלכה. היא נכנסת בלי רשות. ויש את המלך לאסתר. עוד קו, היא רק אסתר בשביל, היא לא מלכה. את שרבית הזהב אשר בידו. ותקרב אסתר, עוד קו, ותיגע בראש השרבית. ויאמר לה המלך, מלך אסתר המלכה, מה את פתאום חושבת שאת מלכה? מה בקשתך? את חצי המלכות ואינתן לך חצי מחצי. זאת אומרת, רבע. את לעולם לא תהיה שותפה. את אומר אסתר, אם על המלך טוב, כבר אמרנו בשם הגרא, רואים, יבוא, יוד, המלך, היי, ואמן, ואב, היום, עוד פעם היי, אל המשתה אשר עשיתי לו. בשלושה ימים האלה שהיא צמה, יש לה בקשה אחת, הקודש ברוך הוא, אמא ואבא כבר אין לי, בעל גם אין לי, זאת אומרת אין לי כלום, יש לי רק אותך, אני לא הולכת לבד, אתה הולך איתי. אז הנה, ויבוא, יבוא המלך והאמן היום, ראשי תיבות, יוד קי ואב קי, היא לא הולכת לבד. ויאמר המלך, מערו את המן לעשות את דבר אסתר. פשוט, המלך בלחץ. אסתר מגיעה בלי רשות, טוב, היא כבר בפנים, אז אפשר כבר לדבר. לא, לא, אני רוצה, לפני שאני מדברת איתך, אני רוצה שעוד מישהו ישמע. למה עוד מישהו? מה הבעיה? אז המלך לאט לאט מתחיל להילחץ. אולי היא רוצה משהו, ביחד עם המן. ויאמר המלך, מערו את המן, לעשות את דבר אסתר. היא רק אסתר, היא לא מלכה. ויבוא המלך והמן, אל המשתה אשר עשתה אסתר. שמים לב, כדאי לסמן את החלק הזה. יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. היא עשתה את המשתה, אבל היא לא משתתפת במשתה. למה? כי היא עדיין מה? צמה. זה הרי ביום השלישי למשתה היין. היא עדיין צמה. אז לכן, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. לרגע אחד נעבור לצד השני, לקטע 14, במשתה השני, למחרת, איך כתוב שמה? ויבוא המלך והמן כדי לעשות קו, לשתות עם אסתר המלכה. עכשיו היא כבר שותה? עכשיו היא כבר אוכלת? כבר נגמרו ימי הצום? זה טילי פלאים. במשתה הראשון היא מכינה את הכל, לא לעצמה, להם, כי היא עדיין לא אוכלת. נחזור בחזרה לקטע ה-11 שבו היינו. ואז, פסוק וב, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה השאלתך וינתן לך? מה בקשתך? את חצי המלכות ותעש. ותען אסתר, ותאמר, שאלתי ובקשתי. אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והאמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר, כדי לעשות קו, אעשה כדבר המלך. שהיא אמרה את המילה מחר, לאסתר הייתה כוונה כפולה. א', היא הייתה בטוחה. היא הייתה בטוחה שברגע זה אחשוורוש קורא לסקיוריטי ומיד הורגים אותה ואת המן. כי זה מלך עם פרנויה, היא כבר באה בלי רשות, היא רוצה שעוד מישהו ישמע ויהיה שם, וזה המן, והמן יש לו הרבה כוח, מה היא מבשלת ביחד עם המן. ועוד עכשיו שכבר המן פה, מה היא רוצה? לחכות עד מתי? עד מחר. ברור לאחשוורוש, היא רוצה אולי לעשות משהו נגדו. אז לפני שהם יהרגו אותו, הוא יהרוג אותם. אומרת אסתר, אין לי בעיה למות. אני מוכנה למות ביחד עם, 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 עם אמן. כי רק אם אמן ימות, מרדכי בחוץ יוכל לבטל את הגזרה. מרדכי בחוץ לא יוכל לבטל גזרה כל עוד אמן חי. אומרת אסתר, המלך יהרוג אותי ואת אמן, יופי. אז מחר מרדכי יבטל את הגזרה. למה מחר? כי מול המלך אף פעם אי אפשר לנצח. מתי? היום. מול המלך מנצחים רק מתי? מחר. איך נאמר שם במלחמת המלך? ויאמר משה אל יהושע, עלה ראש הגבעה, הנה, בקטע ה-12, ויבוא המלך ולחם ישראל ופדים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא לכם בהמלך, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוקים בידי. עם המלך צריך סבלנות, צריך לחכות למתי? למחר. אבל מה קורה? המלך אומר בסדר, נחכה עד מחר. במצב הזה, מצד אחד, אסתר חוזרת לחדר שלה. היא הרי לא שותפה במלכות. אמן חוזר הביתה, שמח וטוב לב. המלך בלחץ. כל הלילה הוא לא ישן, ודבר אחד מטריד אותו. אולי מישהו פעם עשה לי טובה, ולא הכרתי לו טובה על כך, ולכן אני נענש. מביאים לו את ספר הזיכרונות, ומה הוא מגלה? לא רק שעשו לו טובה, יש איזה יהודי בשם מרדכי שהציל את חייו. הוא בכלל לא התייחס לזה. הנה עכשיו, אומר המלך, נכיר לו טובה. צריכים לעשות איתו משהו. מה עושים לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? את מי שואלים? עם מי מתייעצים? עם המן. ובדיוק המן מגיע באמצע הלילה. כי הרי אשתו אמרה לו, כדאי להכין עץ גבוה 50 אמה. והוא כל כך מתלהב שהכל מוכן, הוא רץ באמצע הלילה למלך. והוא יודע שהמלך בלחץ. ברור לו שהמלך לא ישן באותו לילה. הוא מגיע אליו לפילי פלאים. מה קורה בקטע ה-13? ויבוא המן, ויאמר לו המלך, מה לעשות איש אשר המלך חפץ בעיקרו? ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממני? ויאמר המלך, המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ בעיקרו כדי לעשות קו, יביאו לבוש מלכות, אשר לבש בו המלך. הוא רוצה את הבגדים של המלך, אבל למלך יש הרבה בגדים. וסוס אשר רכב עליו המלך, למלך יש הרבה סוסים. עוד קו, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. ברגע שהוא ביקש את מה? את הכתר, הוא גמר את הקריירה שלו. למה? כי כתר יש רק אחד. ועכשיו ברור לאחשוורוש שהמן רוצה להרוג אותו עם אסתר ביחד. אז לכן אומר לו המלך, מהר, קח את הלבוש, פסוק י' ואת הסוס, כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי. אז מה הוא אומר לו? לקחת את הלבוש ואת הסוס, ולא את הכתר, כי את הכתר לא נותנים. ועשה כן למרדכי היהודי אשר בשער המלך. אל תפל דבר מכל אשר דיברת. אז המן גמר את הכל. הכל נגמר אצל המן ברגע הזה. באמצע הלילה. ובכן, והיא בחצי הלילה. זוכרים? והיה לסדר. זה היה באותו חצי לילה. תכף נגיע לחצי לילה הזה. נראה בדיוק מה קרה שם. המן גמר את הסיפור. אבל, אסתר הרי לא יודעת כלום מה קורה. היא הרי חזרה לחדר שלה. היא כל הלילה חזל מתארים, עוברת מחלון לחלון, ואומרת הקדוש ברוך הוא, אני לגמרי לבד, אין לי אף אחד בעולם, רק אתה ממשיך ללכת איתי ביחד. תעזור לי מחר לשכנע את אחשוורוש שאני רוצה להציל אותו ולא רוצה להרוג אותו. וזה בדיוק מה שקורה למחרת, בקטע 14. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. עכשיו כולם אוכלים. היא לא יודעת מה קרה בלילה. ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך? מה בקשתך? אז חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, תיתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, איך הרשתי. כי אין הצר שווה בנזק המלך. היא אומרת לו אסתר בעברית פשוטה, עד היום בכלל לא הכרת אותי. חשבת שבאתי מהרחוב, כי אין לי אמא ואין לי אבא ואין לי משפחה ואין לי כלום חוץ משם וכתובת שהיה לי. אתה זוכר שקיבלת את האפליקיישן שלי? בלי כלום. עכשיו הגיע הזמן, תדע מי אני. אני בא מעם חשוב, אני בא מעם של מלכים, ממשפחה של מלכים, ולא רק זה, אני גם בא מעם של עבדים. אנחנו יודעים להיות עבדים. אז אם היו מוכרים אותנו לעבדים, לא היית שומע ממני מי אני. אבל מכרו אותנו להשמיד, להרוג ולאבד. כולם ביום אחד. שואל אותה המלך, פסוק A, כדי לעשות קו, ויומר המלך, אחשוורוש, ויומר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מילו ליבו לעשות כן. ואת אומר, אסתר, איש צר ואויב, אמן הרע הזה, ואמן נבעת מלפני המלך והמלכה. אמן שאתמול בלילה רצה את הכתר, מגיע עכשיו למשתה, שומע מאסתר בפני המלך שהוא רוצה להרוג את היהודים, ועל ידי זה לקבל כוח. אתה מבין המלך מה הוא רוצה? להרוג אותנו, לקבל כוח, ואז הוא יהרוג אותך. אז אנחנו רק הסולם כדי להרוג אותך. והמלך יודע טוב טוב שהוא רוצה להרוג אותו. כי הרי אתמול הוא ביקש את מה? את הכתר. אז ברגע הזה תופס המלך שבעצם אסתר מצילה אותו מימן. אז מה קורה בפסוק? ויומר המלך אחשוורוש, ויומר לאסתר המלכה, עכשיו היא נהפכת להיות מלכה. וכך כותב רשי בקטע ה-15. כל מקום שנאמר ויומר ויומר בית פעמים, אינו אלא למדרש. מדרשו בתחילה היה מדבר עם על ידי שליח. עכשיו שהיא ידע שמשפחת מלכים היא, דיבר עמה הוא בעצמו. וככה הכל מתהפך. זה מה שקרה דרך אסתר. איך אסתר עושה את זה? אסתר עושה את זה בדרך היחידה שאפשר לעשות את זה. היא אומרת למרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן. כשהיהודים מכונסים ביחד, יש על מה לדבר. כשהם לא ביחד, אין שום סיכוי לכלום. לך כנוס את כל היהודים. כשכל היהודים כנוסים ביחד, אז שושנת יעקב צהלה ושמחה. מתי שושנת יעקב צהלה ושמחה? בירותם יחד. מה בירותם יחד? תחלת מרדכי. מה זה תחלת מרדכי? פילי פלאים. תחלת, אמרנו הרבה פעמים, דומה לים. ים דומה לרקיע, ורקיע דומה למה? לכיסא הכבוד. הייתם בים? בטח. לקחתם קצת ים ביד? זה לא תחלת, זה קליר, זה שקוף. עליתם פעם למעלה? לקחתם קצת שמיים? אותו דבר, זה לא תחלת. אז מה זה תחלת דומה לים? ים דומה לרקיע. תחלת זה לא צבע. תחלת זה היכולת לראות את כל התמונה. במילה תחלת מופיעה המילה כל. תחלת אפשר לראות את הכל, את כל התמונה. כשאנחנו כל פעם מברכים ברכת המזון, מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? דבר אחד. איך תברך אותנו? בכל, מכל, כל. זה הכל. מה זאת אומרת בכל, מכל, כל? ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. יצחק אומר לעשיו, אני מצטער, והאוכל מכל. ויעקב אומר לעשיו, אחי, יש לי כל. מה זה כל? בציצית כתוב, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. אומר הרמב"ן, את מה צריך לראות? את התחלת. כי תחלת זה לא צבע. תחלת זה היכולת לראות את כל התמונה. מרדכי, שהיה במצב הקשה ביותר, ושולח את אסתר בעצם לשליחות שהיא לא יכולה לחזור ממנה. אבל הוא רואה, והיא רואה, את כל התמונה כולה. והם הולכים פה להציל את עם ישראל. אז כשנמצאים ביחד, אז פתאום רואים דברים אחרת. אז פתאום הכל מתגלה בצורה לגמרי שונה, שמעולם לא ראו את זה קודם. והתמונה נראית לגמרי אחרת. זאת אסתר. זה מרדכי שיוצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תחלת וחור. כמה נפלא. אברהם אבינו, הראשון שראה את כל התמונה, כולם צחקו עליו. מה יצא מאברהם ושרה? חבל בכלל להשקיע מאמץ, זוג סקנים, לא נורמליים, מה יצא מהם? כך חזל מתארים שהתייחסו אליהם. ואברהם ממשיך ללכת. ויוצא יצחק ויעקב ועם ישראל לנצח נצחים. איזה תפילה מתקן אברהם? שחרית. ממתי קוראים קריאת שמע בשחרית? מי שיקיר בין תחלת ללבן. מי שיודע בחיים שלו לראות את התמונה הגדולה ולראות את הפרטים ולדעת שהפרטים זה רק חלק מהתמונה. לעולם אי אפשר תמיד לראות את כל התמונה. אבל להאמין שיש תמונה יותר גדולה ממה שרואים, אז אפשר ללכת קדימה. אז מקבלים את הבונוס בסוף. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תחלת וחור, ועטרת זהב. זה שושנת יעקב צהלה ושמחה, בירותם יחד תחלת מרדכי. זה היחד. כשיש את היחד, יש את הכל. איך אומרים באנגלית? אם אני לא טועה, אמרנו את זה פעם, אז בטח אני לא טועה. ההבדל בין United ל-Untied, where I put the eye. איפה אני שם את עצמי? אותם אותיות. United, ביחד, Untied. איפה אני שם את עצמי? אז אם יודעים לשים את הקדוש ברוך הוא באמצע, יש את היחד הזה, אז אפשר. המן יודע, העם הזה הוא מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך. לכן אפשר. אבל אסתר, שמקבצת אותנו ביחד, הופכת את הכל. זאת אסתר שמוסרת את נפשה עבור כלל ישראל. אותו דבר בדיוק, הייתה עוד אישה גדולה. יעל, כי הרי מה קורה עם אמן? אמן בין שתי המשתאות נמצא בין שתי נשים. אשתו בבית ואסתר בארמון מחר במשתה השני. אותו דבר סיסרה. גם רץ בין שתי נשים, אמא שלו בבית, מחכה שהוא יחזור עם כל השלל, עומדת בחלון ומחכה, ויעל באוהל, והשאלה לאיפה הוא יגיע קודם. ויעל מוסרת את הבית הפרטי שלה, כדי להציל את כלל ישראל. ומה נאמר על יעל? מנשים באוהל תבורך. זאת יעל, זאת אסתר, אלה האימהות במצרים, כפי שכבר פעם הרחבנו בזה, שמכוחם עמדו הדורות שיצאו ממצרים, היכולת לראות קדימה, והיכולת לחיות עם הרגשה, גם כשלא רואים את הכל, לא להיבהל אלא להמשיך הלאה. ולכן, אותה אסתר, שנמצאת בארמון, מה שנותן לה כוח להחזיק מעמד, בהתחלה זה היה מרדכי. היא חלמה להגיע אליו, אבל אחרי שהיא הולכת גם לאבד אותו, במצבה מאוד קשה, מה נותן לה להחזיק מעמד? ברית בין הבתרים. בברית בין הבתרים, מה כתוב? חלי עגלה משולשת, עיל משולש, ומה עוד? תור וגוזל. תור? מה נגיד בשבוע הבא? ובהגיע תור אסתר בת אביחיל. חז"ל אומרים בקטע ה-18 למעלה בצד שמאל, ובהגיע תור, מהו תור? אלא תור וגוזל, שהקדוש ברוך הוא הראה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, היא אסתר שתברא בתווך, הקדוש ברוך הוא מראה לאברהם, אתה רואה הברית הזאת, מהי הברית הזאת? אימה, חשיכה, ביום ההוא קראת השם ברית עם אברהם. חז"ל אומרים, מתי היה ברית בין הבתרים? בקטע ה-19, בלילה הוא, נדדה שנת המלך, הוא הלילה שנגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. ליל הסדר זה היה, ברית בין הבתרים. שכן הוא אומר ויוצא אותו החוצה. הוא הלילה שנעשה מלחמה על סיסרא. הסיפור של יעל וסיסרא היה באותו לילה. באותו לילה היה הסיפור של אסתר ואחשוורוש. זה ליל יציאת מצרים. זה לילה שמועד לגאולה לכלל ישראל. זה לילה שיוצאים בחושך ולא יודעים מה יהיה מחר, אבל יוצאים והולכים. זה הכוח שהיה לאסתר. זה היה אז, וזה גם היום. חז"ל אומרים שמי שקורא את המגילה למפרע לא יצא. הרבה שנים לא הבנתי מה זה מי שקורא את המגילה למפרע. ודאי שלא יצא. אם הוא קורא אותה מהסוף להתחלה, הוא לא יוצא. אז ראיתי שאומרים, מי שקורא את המגילה למפרע, מי שחושב שהמגילה זה דבר שקרה פעם, ולא קורה היום, הוא לא יוצא. מגילת אסתר זה לא סיפור של אתמול. זה סיפור של עכשיו. מעניין מאוד. בדרך כלל כשקורים דברים, אז אחרי שהדברים קורים, מוצאים כל מיני רמזים בפסוקים, בדילוגים של פסוקים, ותמיד רואים את זה אחר כך. מעניין שהפעם מראים לנו את זה קודם. אנחנו בדרך כלל לא מביאים את זה, אבל הואיל ובמגילה אנחנו עוסקים, אז הנה, אם חס וחלילה, בעזרת השם לא יקרה כלום, אין מה לדאוג בכלל, לא יקרה כלום. רק עכשיו, ממש, חזרתי, כן? לא יקרה שום דבר. אז, אבל בכל זאת, צריכים הרי להכין את העם אם יקרה משהו. אז הסיסמה ברדיו, שיודיעו, אם חס וחלילה יש טילים שנופלים, זה ברד אדום, שישמעו ברדיו ברד אדום, צריך להיכנס לחדר האטום, צריך לדבוש את המסכות, כל הפרוצדורה. אז הכניסו לתנך, למחשב, את המילים ברד אדום, וביקשו ממנו שייתן לנו את המילים האלה בדילוג הכי קרוב שיש. אז בדילוג הכי קרוב שמצאו את המילים ברד אדום, זה בדילוג של 160 אותיות, בין אות לאות. איפה נמצאים הפסוקים האלה? הנה, מסומנים לפנינו, בקטע ה-20, במגילה שנקרא, ונשלח ספרים ביד ארצים לכל מדינות המלך אחשוורוש, המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן ביום אחד, ב' ב-13 לחודש 12 וחודש אדר ושלם לבוז, פצ'גן הכתב ינתן דעת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים, להיות עתידים להם הזה ארצים לצאת חופים מדבר המלך, ודעת ניתנה בשושן הבירה, והמלך ומן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. ומודכה ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מודכה את בגדיו וכולי. אתם רואים? ב' ר' אחר כך יש ד', ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, פסוק ה', ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, פסוק ח', פצ'גן כתב הדת, פסוק י', כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים, פסוק י' ג', ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר. אז הנה, במגילה שלנו, הקורא את המגילה למפרע לא יצא. זה יכול להיות. הרי בפני המצב הזה הרי עומדים. זה הרי מה שהוא רוצה, להשמיד, להרוג ולאבד בשעה אחת. איך יוצאים מזה? לך כנוס את כל היהודים. הדרך לצאת מזה זה להיות ביחד. כשיש את הביחד הזה ומנסים להשאיר דברים של מחלוקת בצד ולחיות את הביחד, אז אפשר לצאת מזה. כי חז"ל אומרים על גאולת ישראל בשיר השירים בקטע ה-21, מי זאת נשקפה כמו שחר, יפה כלבנה, ברח כחמה, איומה כנתגלות. אז נאמר על זה בחז"ל בקטע ה-22, רבי יהודה פתח ואמר, מי זאת הנשקפה אלו הם ישראל, בזמן שהקדוש ברוך הוא יקים אותם, ויוציאה מן הגלות, יפתח להם פתח אור דק מדק, קטן מאוד, אחר כך יפתח להם פתח אחר מעט גדול ממנו, עד שהקדוש ברוך הוא יפתח להם את השערים העליונים, הפתוחים לארבע רוחות השמיים. פירושו של דבר, שלא תתגלה ישועתם בבת אחת, אלא בדומה אל שחר, שהולך ואור עד נכון היום. לכן, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לישראל ולצדיקים שבהם, הכל הוא שמושיעם לאט לאט, לא בפעם אחת. בדומה לאדם הנתון בחושך. תמיד החושך היה משכנו, ואת שרוצים להעיר לו, צריכים לפתוח לו תחילה אור קטן, כפתחו של מחט, ואחר כך מעט גדול. וכן, בכל פעם יותר, עד שמאירים לו כל האור כראוי. אנחנו נולדנו בחושך. לא נולדנו באור, אין לנו הבנה בכלל מה זה אור בזמן שיש בית מקדש, בזמן שיש נביאים. אז מי שחי בחושך, איך מאירים לו את היום? לאט לאט. אסתר היא איילת השחר. לפני הבוקר יש הרבה חושך, ואז לאט לאט עולה היום החדש. כשעולה היום החדש, ויודעים להבחין בין תכלת ללבן, אז מגיעים לאותה גאולה. זאת אסתר. אסתר באה ללמד אותנו להבין, גם כשקשה, גם כשמסובך, ממשיכים ללכת קדימה. לא מרבים ידיים, לא מתבלבלים. יש גם מחר. גאולתם של ישראל היא קימה קימה. המלחמה הזאת בעמלק היא מדור לדור. איך אמרנו? מה עמלק רוצה לעשות? מפני היד, עמלק, איך נקרא? כי יד על כסיה. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. הוא רוצה להניח את היד שלו על כיסאו של הקדוש ברוך הוא ועל שמו. העמלק של הדור הקודם, הנאצים ממחשימם, איך זיהו נאצי ברחוב? לפי היד שהוא שלח קדימה. שמו את היד על כיסאו של הקדוש ברוך הוא. גם בדור שלנו. אין אנחנו יכולים לעלות ולהיראות ולהשתחוות מפני היד שנשתלחה במקדשך. איזה יד? של ישמעאל. ידו בכל ויד כל בו. זאת יד שנשתלחה במקדשך. יד שנמצאת על שמו של הקדוש ברוך הוא ועל כיסאו. הדרך לעמוד מול היד הזאת זה לדעת, לתת יד ביד ולהתחבר ביחד. וכשנמצאים ביחד, אז אף אחד לא יכול לעמוד לנו. מול האחדות, אף אחד לא יכול לעמוד. זה מה שביקש יעקב מיוסף, ויוסף לא הצליח לעשות את זה בארץ ישראל, הוא עושה את זה במצרים, וזה מה שהפייטן אומר לנו, ששנת יעקב צהלה ושמחה, בירותם יחד תחלת מרדכי. אם נהיה ביחד, נראה את התחלת של מרדכי, נראה את בגדי התחלת של הכהן הגדול, ונראה באמת כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, וישראל אומרים שירה, והכל יתהפך לששון ולשמחה, ונזכה באמת ויתקיים בנו בשנה זו, היהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר. פורים שמח, בעזרת השם נשוב וניפגש, בעזרת השם, ביום שלישי שלאחר הפורים, ואז כבר נעסוק קצת בסוגיות של ויקרא והכנה לפסח.